קשת, כל שידורי תורה. יום שני, שיעור בפרשת השבוע, שיעור יינתן היום על ידי הרב דוד נתיב.
שלום שלום. אנחנו היום בפרשת אחרי מות פותחים את החלק השלישי של ספר ויקרא. ספר ויקרא בנוי, כפי שהזכרנו, משלושה חלקים. החלק הראשון הוא חלק הקורבנות, החלק שבו מצווה השם את משה ומשה את בני ישראל ואת הכהנים על הקורבנות שיש להקריב, שלאחר הקמת המשכן בסוף ספר שמות, והתנאים הוכשרו לכלל כתיבת בניין המשכן וכל מה שקשור להפעלתו, הרי הדבר שצריך לעשות בין השאר הוא קורבנות. ואכן זהו החלק הראשון של הספר, החותם באירוע של חנוכת המשכן, שבעת ימי המילואים והיום השמיני. מיד לאחר מכן אנחנו מוצאים את החלק השני בספר, העוסק בעניינים הקשורים לטומאה וטהרה. שהרי טומאה וטהרה עניינה אך ורק קורבנות. אילולי קודש וקודשים, אילולי קורבנות, אין עניין של טומאה וטהרה. בשגרה יומיומית האפורה אין צורך לעשות שום מעשה דווקא בטהרה. כל העניין של טהרה נוגע לעניינים הקשורים למשכן, לקודשים, וכיוון שכך, ללא משכן וקודשיו, אין עניין לטומאה וטהרה. על כן, אך טבעי הוא שעם השלמת עניין הקורבנות, אנחנו מוצאים את העיסוק בענייני טומאה וטהרה. ואכן, החלק השני של הספר, ענייני טומאה וטהרה, גם הוא מסתיים באירוע בטקס, אם נקרא לכך, אמנם אירוע שלא מתרחש מיידית, שהרי ספר ויקרא, כפי שכבר הזכרנו, נאמר במהלך חודש ניסן, והציווי הוא על העניינים הקשורים לכניסה לפני ולפנים אל הקודש. פרשת אחרי מות, פרשתנו, חותמת את החלק השני של טומאה וטהרה בטקס של כניסת אהרון הכהן אל הקודש, והוא מחויב להיות אחת לשנה. אחת לשנה יש עניין שיכנס הכהן, מצווה של עבודה, וחיפר את מקדש הקודש ואת אוהל מועד, ואת המזבח יחפר, ועל הכהנים ועל כל העם יחפר. והייתה זאת לכם לחוקת עולם, לחפר על בני ישראל מכל חטאותם אחת בשנה. אכן פעם בשנה הוא צריך להיכנס, והעבודה של הכהן הגדול ביום הכיפורים נוגעת לכמה עניינים, ובין השאר, התפקיד של העבודה המיוחדת הזו אחת לשנה, וכיפר על הקודש מתאומות בני ישראל ומפישיהם לכל חטאותם, וכן יעשה לאוהל מועד השוכן איתם בתוך תאומותם. אכן יש ונכשלים בענייני טומאה וטהרה, נכשלים בענייני הקודש, ויש צורך להיכנס אל המשכן וצריך לטהר אותו. ואחת בשנה, חלק מן התפקיד ומן העבודה שהכהן הגדול חייב לבצע במהלך יום הכיפורים, הוא לתאר את המשכן ואת הקודש מן התומעות שיתימאו בני ישראל בבלי דעת את הקודש ואת הקודשים. עם סיום פרשת אחרי מות בפתיחתה, עם כל החלק הנוגע לכל מה שקשור לכניסתו של הכהן הגדול ביום הכיפורים, מתחיל החלק השלישי של הספר, והוא החלק שכל מה שכרוך וקשור בענייני קדושה. אכן, הקדושה היא שיאו של הספר ומטרתו של הספר. הקורבנות והעניינים של טומאה וטהרה, כפי שכבר הבהרנו, הם אמצעים, הם כלים שבאמצעותם יתקרב האדם אל הבורא. וכדי לבטא את עבודת הקודש צריך להיות טהור ואי אפשר להיות טמא. ועל כן הלכות טומאה וטהרה. אבל היעד של כל אלה הוא בסופו של דבר הקדושה. והקדושה שבה מתחילה הפרשה אצלנו היא בעצם החלק העיקרי והמסכם ועיקרו ושיאו של ספר ויקרא, והוא פותח אצלנו בקדושת ישראל. קדושת ישראל קודם כל במובן של סור מרע, כאשר פרשת הראיות שתכף נרחיב בה פותחת את העיון בענייני הקדושה. לאחר מכן הפרשה שבאה אחריה, פרשת קדושים, הכתוב מדבר לא רק בסור מרע, אלא גם ועשה טוב, כיצד בונים את בניין הקדושה בעשייה היומיומית בכל מרחבי המציאות והחיים. לאחר דיבור על קדושת ישראל, הכתוב מספר לנו על קדושת אהרון ובניו, ייחודם של הכהנים, אמור על הכהנים, הקדושה המיוחדת של הכהנים, המחייבת אותם והקובעת להם את הצורך לפעול ולהקפיד בעניינים שונים, כדי לבטא את קדושתם המיוחדת יותר משאר חלקי האומה. זוהי קדושת הכהנים. ובתום ענייני הכהנים והקודשים שמדובר בקדושתם וייחודם, הכתוב עובר לדבר בהמשכה של פרשת אמור בקדושת המועדות, דהיינו בקדושת הזמן. יש גם קדושה במרחב הזמן, ועל כך פרשת המועדות העוסקת בימים המיוחדים המבטאים את קדושת הזמן. עם סיום הדיון בקדושת הזמן, עובר הכתוב לדון בקדושת המקום, בדמות העניין הנוגע לשמיטה ויובל, שבהם מדברים על קדושת המקום, קדושת הארץ, ייחודה, והלכות רבות הקשורות לקדושתה של הארץ הזו, ועניינים שקשורים ליצירה החקלאית שמתבצעת בה, ובאנשים הגרים על גבה, שיש להם דינים שונים ועניינים שונים. גם את החלק הזה חותם אירוע שעוד ידובר בו בפרשת בחוקותיי, הברית או ברית המכונה ברית חורב או ברית סיני. אכן, הברית הזו שנחרטה בין ישראל ובין הקדוש ברוך הוא, היא סיכום של אותה שנה של שהייה של עם ישראל ליד הר סיני, שהרי בתום ספר ויקרא יתחילו הצעדים הראשונים בהיערכות לקראת הנסיעה והמסע מהר סיני לארץ ישראל. ההגעה להר סיני לא הייתה מטרה בפני עצמה. היא הייתה תחנה כדי להכין את העם שיצא ממצרים כעבדים, להפוך אותם לממלכת כהנים וגוי קדוש. זו המגמה וזו המטרה. וכיוון שכך, השהות הזאת במשך שנה בהר סיני נועדה להכשיר אותם לייעוד הזה, למציאות הזו. ואכן, אנחנו מוצאים שפרשיות הקדושה החותמות את הספר הם בעצם מטרתו ועיקרו של המהלך כולו. שהרי לשם כך הגיעו להר סיני, לשם כך שהו פה במשך שנה שלמה, והלימוד האינטנסיבי שקשור לקבלת התורה והמצוות, הקמת המשכן והקדושה המיוחדת שכרוכה בכך, אם באמצעות הקורבנות, אם בענייני תומה וטהרה, ואם בעניינים היומיומיים. ההתעסקות בספר ויקרא תורת כהנים בכל מה שקשור בקדושת האומה ובקדושת הזמן ובקדושת המקום, לא רק שהם סיאו של התהליך, אלא הם באים להכשיר את העם גם למסע בהמשך. אמנם הם יותירו את הר סיני מאחור, כאשר מבחינה גיאוגרפית הוא יישאר מאחור, אבל המסע שיצאו לקראתו בראשית ספר במדבר, זהו מסע שנועד להגיע לארץ ישראל. במסע הזה יעמוד במרכז המשכן, אותו משכן שיש לו מחנות סביבו, והמחנות הללו חייבים להקפיד בענייני תומה וטהרה, כפי שהתברר בהלכות המסע. ובעצם הר סיני נוסע איתם. הענן ששוכן על הר סיני ישכון מעתה ועלה על אוהל מועד. הדיבור שהיה מהר סיני יהיה מעתה ועלה הדיבור שיעלה ויצא מאוהל מועד. ועם ישראל ששכן סביב הר סיני ישכון מעתה והלאה סביב המשכן לסביב אוהל מועד. כך שענייני הקורבנות וענייני תומה וטהרה אינם רק אירוע שהיה חד פעמי במשך השהות בהר סיני, אלא הם לוקחים איתם את הר סיני הרוחני עם כל המהות המיוחדת שלו, גם לאורך כל המסע במדבר ובעיקר לארץ ישראל. לשם זה יצאו ממצרים, לצורך ההליכה הזאת הם הגיעו לארץ, מכוח ההליכה הזו הם גם יגיעו לאותם דברים נכבדים של ממלכת כהנים וגוי קדוש. הדבר שפותח בו הכתוב בענייני תומעה וטהרה, בענייני קדושה, הוא הנושא של העריות. הכתוב פותח ואומר לנו בהקשר הזה, וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, אני השם אלוהיכם. אם תרצו זה הכל. אם הפנימו במעמד הר סיני ובכל ענייני תורה ומצוות שאני השם אלוהיכם, הדבר הזה גוזר את השלב הבא. כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו, וכמעשה ארץ כנען אשר מביא אתכם שמה לא תעשו, ובחוקותיהם לא תלכו. הנה כי כן, עם ישראל ניצב אתה בין ארץ מצרים שבה הם ישבו במשך כ-200 שנה, ובין ארץ כנען שאליה הם צועדים ובה הם עתידים לבלות את כל מהלך הדורות של האומה על ארצה. ובתווך בין זה לבין זה, הכתוב קורא לנו להתבונן בין שני המוקדים הללו. יש מכנה משותף בין מעשה ארץ מצרים ובין מעשה ארץ כנען. הכרנו היטב את הדברים הללו בספר בראשית. ספר בראשית לימד אותנו מה מעשיו של חם אבי כנען, כאשר כנען ומצרים הם באמת מאותה משפחת חם. אנחנו יודעים היטב מה היו העיוותים של פרעה מלך מצרים, בשעה שהוא ירד אברהם אבינו ושרה למצרים, הוא מיד לוקח את האישה היפה אליו. אנחנו יודעים היטב מה קורה בהמשך, כאשר בארץ כנען יש לנו עניינים, אבי מלך מלך פשטים, אין ביחס לשרה, אין ביחס לרבקה. יודעים היטב מה קורה בסדום, הרי סדום זו שהיא תועבות כנענו, בשל כך היא גם חרבה. יודעים מה קורה במצרים עם אשת פוטיפר. במילים אחרות, הכתוב מלמד אותנו שמעשה ארץ מצרים ומעשה ארץ כנען, שכל כך הכרנו אותם, וכתוצאה מן ההתנהלות הזו, האבות יצאו בצורה נחרצת שלא ייקח בני אישה מבנות כנען. ואכן כשאסב לוקח נשים מכנען, ותהיינה מורת רוח ליצחק ולרבקה. הנה מצאנו שגם יצחק וגם רבקה, למרות שהיה להם ויכוח על הדרך בה צריך לטפל באסב מבחינה חינוכית, אבל הם היו נחרצים וחד משמעיים בעובדה שאין לנו שום דרך להשלים עם הנישואים לאנשי כנען, וזה היה דבר שאי אפשר היה לקבל אותו, ולכן זה גם היה נימוק שרבקה בעתיו הצליחה לשכנע את יצחק להסכים לצאתו של יעקב למצוא אישה שלא תהיה מבנות כנען. כך אנחנו יודעים גם במעשה שכם, כאשר מנסים לכפות עליהם נישואים לערל שחטף ואנס את דינה, הרי הכתוב מספר לנו שהטענה שמעלים בני יעקב, אנחנו איננו מסוגלים להתחתן עם ערלים, אנחנו לא יכולים לחבור לאנשי כנען בנורמות המקובלות עליהם, יש משהו שמבדיל אותנו מהם. ואכן מעשה ארץ כנען ומעשה ארץ מצרים הם התשתית של ספר בראשית, והם האנטיתזה שהתורה רוצה להעמיד ביחס לקדושת ישראל. לפני שהיא מספרת לנו על עשה טוב, היא אומרת לנו בראש ובראשונה סור מרע. אנחנו חייבים בראש ובראשונה להתרחק ממעשי ארץ מצרים ולהתרחק ממעשי ארץ כנען. זהו גם התנאי להצלחתם של ישראל בארץ. הכתוב מזהיר אותנו ואומר לנו בפסוק כ"ד של פרק י"ח, אל תטמאו בכל אלה, כי בכל אלה נטמאו הגויים אשר אני משלח מפניכם, ותטמא הארץ ויפקוד עוונה עליה, ותקי הארץ את יושביה. ובכן, הכתוב מזהיר אותנו שלא נדבק בנורמות הללו. הנורמות הללו היו הסיבה והעילה לכך שהארץ הקיעה את יושביה הכנענים. עם ישראל עומד להגיע לארץ ותפקידו יהיה לעקור את תרבות כנען, את אותה תרבות מעוותת שעוד מעט נעמוד על טיבה ועל חומרתה, שבשל כך הם איבדו את זכותם לגור בארץ הזו, שהיא כפי שקורא לה הרמב"ן בספר בראשית, שהוא תוהה ביחס לסדום, מה ראה הקדוש ברוך הוא להקות את סדום בצורה כל כך קשה, שראי כמעשי סדום היו עוד ערים אחרות בעולם. אלא שאין דומה למי שמתנהג בצורה מעוותת סתם ברחובה של עיר, למי שמתנהג כך בפלטרין של מלך. ארץ ישראל היא הארמון של המלך, וכשנוהגים בצורה מעוותת בארמון המלך, ההקפדה והתגובה קשים שבעתיים. אדם שמתנהג בצורה מעוותת בארמונו של המלך הוא אף החוצה, כך גם קורה גם פה. כאן מי שמתנהג בצורה מעוותת, הארץ מקיאה אותו. ומבחינה זאת התורה מדגישה שאין הבדל בין עמי כנען ועם ישראל. אם מי שיתנהג שלא כדין, יוקה מפה. ואכן הכתוב חוזר ואומר לנו שוב ושוב, שנזהר מאוד לא לחבור לתועבות הללו. הכתוב קורא לתועבות מונח כבד וקשה לעניינים הקשורים לעבודה זרה, לגירוי עריות ולשפיכות דמים. את כל התועבות האל עשו אנשי ארץ אשר לפניכם, ותטמא הארץ, ולא תקיא הארץ אתכם בתמאכם אותה, כאשר קאה את הגוי אשר לפניכם. במילים אחרות, הכתוב מזהיר ואומר לנו שוב, אל לחבור לתרבות הכנענית. אם נחבור, נאבד הכל. וזה מה שכתוב גם בפתיחתה של הפרשה, את משפטי תעשו ואת חוקותי תשמרו ללכת בהם, אני השם אלוהיכם. ושמרתם את חוקותיי ואת משפטיי אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. ועל כך כבר למדו חזל וחי בהם ולא שימות בהם, חוץ משלושת העקרונות של עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, שתכף נראה שהם הם מה שכתוב פה בפרשה הזאת של סור מרע, שפותחת את ענייני הקדושה ואומרת לנו בשלושת אלה אין פשרות. כאן אם קופים אותנו, אם גוזרים עלינו, עליהם נאמר יהרג ואל יעבור. וחי בהם ולא שימות בהם, מלבד שלושת היסודות הללו. ואכן, מה שיש בתווך זה פירוט ארוך של נורמות, של עריות. תופעת העריות תופעה מוכרת וידועה בחברה העולמית והאנושית, הייתה מקובלת בעולם עתיק, ולצרינו חושבים שהיום זאת מציאות חדשה שלא הכרנו מעולם. אותם תועבות, אותם עיוותים, איש איש אל כל שער, שער בשרו לא תקרבו לגלות ערווה, ובאיזשהו מקום שבירת המסגרת המשפחתית, ריסוק המשפחה, כאשר הנושא של העריות הוא בעצם הביטוי הבוטה של העניין הזה, הוא שיאו של העיוות. אכן, אנחנו מוצאים את האיסורים השונים שקשורים בענייני עריות, בעניינים בין הורים לבנים, בין אחים ואחיות, בין כל מיני קרובי משפחה, ויש פה מעגלים שונים לעניין הזה, יש גם מעגלים נוספים שחכמים הוסיפו של איסורי דרבנן. בכל מקרה, אנחנו מכירים היטב את המציאות הזו. אנחנו מוצאים פה דוגמאות שונות של איסורי עריות, ובין השאר, הנושא של אשת איש, ואין אשת עמיתך לא תיתן שכוכבתך לזרע לתום אבה. הנה כל אלה נושאים של עריות, אבל בצד זה הכתוב גם מזהיר אותנו על עניינים שלכאורה הם משיקים לעניין. יש לנו פה קודם כל, ואת זכר לא תשכב משכבי אישה תועבה היא, ומשכב זכור, וכל בהמה לא תיתן לשכוכבתך לתום אבה, וישאל אותו עוד לפני בהמה לריבה תבל הוא. הנה גם אלה, משקף זכור ומשקף בהמה, דברים שהפכו בצורה זו אחרת לגיטימית היום בחברה, נותנים לזה כל מיני לגיטימציות, כל מיני כותרות ואידיאולוגיות פוסט מודרניות למיניהם. הנה כי כן, זהו בעצם האיסור שבגללו עם ישראל עלול להיות מוכה ולצאת לגלות. זאת בעצם המציאות הקשה ששוברת ומרסקת את כל המשפחה, מרסקת את כל החיים הבריאים והנורמליים. ובהקשר לזה, הכתוב מזכיר לנו עוד מרכיב שלכאורה זר פה בפסוק כף א', ומזרחה לא תיתן להעביר למולך ולא תחלל את שם אלוהיך אני השם. הנה המולך מופיע פה, ולכאורה מה עניינו לכאן? פרשת עריות מובנת, יש פה באמת רצף של דוגמאות של סוגים שונים של עיוותים, כולל עיוותים שלא בדרך הנורמלית והטבעית שעניינה להעמיד משפחה, משקף זכור ומשקף בהמה, אלא יצרים מעוותים ופסולים וסטיות נטו. אבל עניינו, מה עניינו של מולך? מולך לכאורה אין בו עניין של עריות. מולך, אני לוקח בן שנולד כדת וכדין לפי כל המציאות הנורמלית, ומביא אותו כקורבן לאליל שאני מאמין שצריך להקריב לו קורבן אדם. אלא, אם תרצו, זהו בעצם הדבר הקשה ביותר, וזה הדבר שגם הכתוב מזהיר מפניו שוב ושוב, גם בפרשת קדושים הוא חוזר שוב ושוב על נושא המולך, שהוא הדבר הקשה והמר ביותר. גם בהמשך נזכר ביחס למלכים ביהודה שנהגו שלא כדין, כתוב שעשה הרע בעיני השם ושהוא הביא מזרעו למולך. לכאורה, אם עשה הרע בעיני השם, מה העניינו של המולך שיצא מן הכלל? הרי מולך כלול בעשיית הרע. מדוע הדבר הזה שונה? מדוע הנושא הזה הפך להיות עומד בפני עצמו? התשובה לכך מאוד פשוטה. התשובה לכך שבמולך מתמצאת כל האידיאולוגיה הכנענית. ואם דיברנו קודם על דברים שביחס אליהם נאמר וחי בהם ולא שימות בהם, הרי דומה שהמולך הוא המיצוי הנורא בכל של כל מה שכרוך בשלושת היסודות הללו. שהרי קודם כל עבודה זרה, יש פה, זה ברור, האדם שמקריב את בנו אל המולך, זאת עבודה זרה נטו. מעבר לכך, יש פה עניין של שפיכות דמים, שהרי אדם לוקח את בנו, פשוט שופך את דמיו מתוך אמונה שקורבן אדם, זהו דבר רצוי שמביא ישועה, טובה, אורה לעולם. אין ספק שהאכזריות הזו היא הרי הדבר הקשה והנורא מכל. והדבר הזה בא לידי ביטוי באמת גם בספר ירמיהו המתאר את התופת של המולך בגיא בן הינום. הנה שם התופת, זהו מקום שהוא מוקד אש. ורש"י מסביר שם מה עניינו של השם תופת, מלשון תוף, שהיו הולכים ומביאים את הקורבן הזה, את הילד, לאליל, שהיו מחממים, שורפים אותו באש חזקה, אז לכן זה מוקד האש, וכשכפות ידיו של האליל הזה, שהיה עשוי ממתכת, היו לוהטות, היו מניחים את הילד על הידיים הלוהטות הללו, ובעצם גוזרים גזר דין מוות נורא, אכזרי, על הבן. והטופים שתופפו בשעה שהאירוע הזה היה מתרחש, נועדו להשתיק, ליצור איזה מין מסך קולות, שנועד להשקיט את הזעקות הנוראות, שוודאי צעקו אותם ילדים שהובאו אל המולך, כדי שההורים או כל העם לא יחדל מן העבודה הנוראה הזו. הנה יש לנו פה עבודה זרה עם שפיכות דמים. מה עניין עריות, שזאת הפרשה העיקרית? יש פה עניין של השחטת הזרע, יש פה עניין של הריגת הזרע. השחטת זרע איננה רק דבר שנעשה במסגרת מהתנהלות של יחסי אישות מעוותים, היא מתייחסת גם בשעה שיש לך זרע חי וקיים שמושמד, גם זה דרך להשמיד את ולהחריט את הזרע. ועל כן יש פה פן של גילוי עריות במובן של החרטת הזרע, במובן זה של עיוות שקשור לאותה אידיאולוגיה שבעצם איננה באה לקיים את המין האנושי אלא לרסק אותו. והמציאות הזו של מולך היא בעצם תמצית של עבודה זרה על ידי גילוי עריות ושפיכות דמים. ואכן לא בכדי המולך הפך להיות סמל למציאות הקשה והמעוותת שאומות כנען התנהלו בה. זאת הייתה המציאות הקשה והמרה שנגדה יצאו נביאי ישראל, והיא ביטוי לאכזריות של כל התרבות הנוראה הזאת של האלילות, שבגללה יצאה התורה במלחמת חורמה נגד כל מי שדבק באידיאולוגיה הזאת. זאת אידיאולוגיה של תת אדם, זאת אידיאולוגיה של רשע. מצאנו גם בדורנו דוגמאות לכך, כאשר הנורמה הזאת של אנשים שהולכים והורגים אנשים אחרים בדם קר מתוך אידיאולוגיה סטנית, העמידו תזמורות כדי להשקיט את זעקות הנרצחים. כך נהגו הנאצים עם מחשימם, בשעה שהעמידו תזמורות של יהודים בפתחי הכבשנים כדי לתעתע בדמיונם של הצועדים ולתת להם תחושה שיש פה עסק של אירוע מרנין כביכול, ובצד שני ליצור פה איזה מסך של אש קולות, של אשן קולות, שבו לא ישמעו זעקות הנרצחים מבחוץ. התזמורת שנגנה שם באופן רציף, התזמורת הזאת שנגנה באופן רציף, היא שיצרה את המציאות הקשה והמעוותת הזו, שבה יכולנו לראות את הסיטואציה שבה רוצים להביא קורבנות אדם מתוך תפיסה מושחתת. אנחנו גם רוצים היום את האידיאולוגיה של מוסלמים הקיצונים, אותם פונדמנטליסטים שמוכנים להתפוצץ וללכת לקיים כביכול איזה מצווה של קודש כביכול, להתפוצץ ולפרק אנשים, נשים וטף, בשם ג'יהד, בשם שליחות דתית כביכול, בשליחות האלוהית כביכול. זה אידיאולוגיה של אלילות מעוותת, של צימאון לדם, שפיכות דמים נוראה, והשכר הנורא שמבטיחים לאותם קדושים שיזכו לקבל 72 בתולות. הרי אין לך דבר נורא מזה, איזו תפיסה מעוותת שמאחדת מולך מודרני, מולך של עבודה זרה, של גילוי עריות ושפיכות דמים, עם כל האכזריות הנוראה, עם כל התפיסה הבהמית, היצרית, השפלה ביותר שיכולה להיות, וכל אלה הם דימוי וביטוי למציאות ארצית שתופסת לה יותר ויותר הדים. נמצאנו למדים שבראש ובראשונה, לפני שבונים ממלכת כהנים וגוי קדוש, חשוב שנכיר מי הם הגורמים שסובבים אותנו. נכיר מי הם הגורמים שחיים סביבנו. והדברים הם מסרת מצרים ומסרת כנען. אלו אידיאולוגיות עם לגיטימציה. אלו אידיאולוגיות כביכול מתקדמות. הן נותנות חופש ודרור לכל הדברים ולכל התפיסות. אבל בעצם יש פה רשעות גדולה, יש פה עיוות גדול, וכדי שעם ישראל יוכל להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש, הוא חייב בראש ובראשונה להתנער התנערות מוחלטת מן הנורמות הללו. ללא התנערות, ללא סייג, מכל המציאות הזו, אנחנו בעצם צריכים להבין שאנחנו לא נוכל למצוא את עצמנו בארץ הזאת. ארץ תקיא אותנו, ולא נוכל לתקוע בה יתר. אנחנו נמצאים ערב שבת הגדול, שבת של פסח, ואנחנו בעניינים של יציאת מצרים. יציאת מצרים, כפי שאנחנו יודעים, איננה רק יציאה פיזית. זאת יציאה מנורמות מצרים, זאת יציאה מתרבות מצרים. וכבר אמרו מי שאמר שיותר קל להוציא את בני ישראל ממצרים, מאשר להוציא את מצרים מבני ישראל. קשה להוציא מתוך עם שחי במשך 200 שנה בתרבות המצרית, לעקור אותם ולהוציא אותם מן המציאות השפלה שבה היו נתונים. קשה מאוד להוציא מתוכם את הנורמות המעוותות הללו. ועמל רב, עמל משה רבינו, כדי להטמיע בנו את העקרונות של ממלכת כהנים וגוי קדוש. עמל רב היה לעצות את הדברים הללו כדי להתנתק מן ההוויה הזאת. כך גם בליבה של הפרשה, כאשר הכתוב פותח ומספר לנו על הדרך שבה אנחנו מצווים להקריב קורבנות ולהביא את כל הבשר שאנחנו אוכלים בתקופת המדבר לפני השם. לפני השם אל פתח אוהל מועד ולאכול מן הקודש, כדי שנתרחק מנורמות שהיו מקובלות בעולם העתיק. כך כתוב, ולא יסבחו עוד את זבחיהם לשעירים אשר הם זונים אחריהם. דהיינו, לא להביא את הקורבנות כפי שאנחנו מבינים, מתוך הזדהות, מתוך תפיסה אלילית שבא לתת לשדים איזשהו עניין. אנחנו עושים את השעיר המשתלח להתרחק מן התפיסה המרסקת הזאת. אנחנו מתרחקים מתפיסה מגית אלילית. אנחנו מביאים הכל אל הקודש. אנחנו גם מזהירים, את התורה מזהירה אותנו שלא נאכל את הדם ולא נעשה קורבנות של דם. והכתוב מזהיר אותנו מהעניין הזה, על כן אמרתי לבני ישראל, כל נפש מכם לא תאכל דם. והאיסור של דם חוזר שוב ושוב, למרות שכי נפש כל בשר דמו בנפשו הוא, וההתרחקות הזאת מדם, פירושה התרחקות מכל מה שקשור לציד, לטרף. באמת כל ההתנהלות הזאת של כשרות, בעצם הרחיקה אותנו מנורמות שהם ספורט, בעולם האלילי ובעולם הגוי עד היום יוצאים למסעות ציד. מסעות הציד הללו פסולות בינינו, לא רק מטעם צער בעלי חיים, מטעם אכזריות שיש בה, אלא כי אנחנו באמת רואים בנושא הזה של הריגה שבאכזריות, גם כאשר הדברים ניתנים לצורך אכילה, יש כללים איך אוכלים, יש שחיטה, יש איסור דם. כל הדברים הללו נועדו לעדן את הנפש, נועדו ליצור ממלכת כהנים וגוי קדוש. וכפי שכבר אמרנו קודם, הדבר הראשון הוא התרחקות מנורמות כנענה. מנורמות כנען, הסתלקות מן הנורמות הללו, הסתלקות מנורמות מצרים. זה הדבר שהוא כל כך מהותי, כל כך בסיסי, כדי שיהיה מסוגלים לבוא בסופו של דבר ולהיכנס אל הארץ, אל הקודש פנימה. לכן לפתחה של פרשיות הקדושה, אנחנו צריכים לזכור וללמוד קודם כל את הזהות המיוחדת שלנו. וכך קורה גם ביחס לחג הפסח, אנחנו צריכים לצאת ממצרים ולחבור אל הזהות המיוחדת שלנו, אל ממלכת כהנים וגוי קדוש. מכוח זה נוכל לצעוד אל החג הבא, אל חג מתן תורה. זהו גם המסלול שעשו עם ישראל במדבר, ואנחנו מצווים בכל עת מחדש להתנער מנורמות מצרים העכשוויות, מן התרבויות החופפות אותנו והסובבות אותנו, ולדעת לצעוד אל נכון, אל הזהות הפנימית האמיתית שלנו, מתוך הבנה עד כמה מעוותת המציאות האחרת, ועד כמה ממלכת כהנים וגוי קדוש מציעה אלטרנטיבה בהירה, מהירה, ומביאה אותנו אל הקודש פנימה.